אוקיי. אני אתחיל מחדש. מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, זה ייקח שניים, שלושה שיעורים, זה סיפור מתגלגל, שיש לו ארבעה או חמישה פרקים. בעצם זה אומנם מופיע באגרות הראייה, אבל זה לא איגרת, אלא זה מאמר בעיתון. אבל המאמר הזה התגלגל לאיגרת, כלומר, בעקבות המאמר הזה, הרב קוק נשאל שאלות וכדומה, ויש איגרת תשובה עליהם. אז בעצם הסדר הוא כזה, אני רק אסביר את הרקע. בעיתון ההשקפה, שתכף נראה אותו, נכתב מאמר על ידי איתמר בן אבי. לא, סליחה, על ידי אליעזר בן יהודה, סליחה, אליעזר בן יהודה. מאמר, אליעזר בן יהודה, למי שלא יודע, היה מאוד 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 חד לשון, חריף, ציני, סטירי, פוגע, מעליב בצורה, מאמר מאוד מאוד מציז על רקע שאלת אוגנדה. לא זו בלבד, אלא נכתב למאמר הזה המשך על רקע, המשך עוד יותר חמור מהקודם, על רקע פרשת אוגנדה. אנחנו נצטרך לנסות לחלץ מה בדיוק, ובעצם תוך כדי כך עלה עוד נושא, תוך כדי הסיפור על האוגנדה. כיוון שכך, הרב קוק בעקבות המאמר הזה, כל כך, אין מילה בעברית, furious, מה? זעם, באמת. היה, זה מין, כל כך איזה, שהוא כתב את איגרת י"ח, שאותה נלמד, שהיא בעצם מופיעה בעקבות ראייה, אבל היא בעצם מאמר בעיתון. בעקבות הדברים של הרב קוק, קרו שני דברים. האחד, אליעזר בן יהודה, כתב מאמר סטירי, תשובה לרב קוק, אם כי הרבה יותר בכבוד והרבה יותר בעדינות. אבל מבחינת הרב קוק, זה היה שבר כל כך גדול עם בן יהודה, מאז הוא לא אמר לבן יהודה שלום. יש עוד איגרות, באיגרות הראייה לבן יהודה, שהרב קוק כותב לו, אבל הן מאוד מאוד בולטות בעובדה שהוא כותב לו, למר בן יהודה, בעקבות מבטבך, שאלת אותי, אני אענה לך, וכדומה. אבל לא כתוב שלום. אין שלום אמר השם לרשעים. הוא לא אמר שלום יותר לבן יהודה בעקבות המאמר הזה. כלומר, ותכף אנחנו ננסה להבין למה לדעת הרב קוק נחצו כל הקווים במאמר הזה. ודבר שני, תלמידו של הרב קוק שאל את הרב קוק על איזה משפט שהרב קוק כתב במאמר הזה, ותשובת הרב קוק לתלמידו זאת איגרת כף. כן? אז אנחנו נלמוד בסדר הזה את הרב קוק, את בן יהודה קצת, לאחר מכן את הרב קוק על מה שבן יהודה כתב, אחר מכן אני אגיד בעל פה משהו יפה שבן יהודה כתב על הרב קוק, לא את זה לא נראה, חבל על הזמן, ולאחר מכן את השאלה של זיידל שכתב על הרב קוק, ובהמשך נלמד את איגרת כף. כן? בסדר? זה פחות יותר. כן. בואו נראה את המאמר. לפניכם לפניכם שני מאמרים, בעצם הם לא מאותו גיליון. המאמר, נתחיל בדף בלי הכותרת, בסדר? בדף בלי הכותרת, בעד כל מהעיתונים, אוקיי? למטה על המאמר הזה פה לא חתום, אבל זה אליעזר בן יהודה. על מה הנושא? יש פה בעצם שני נושאים, וכך הוא פותח. האדון הלל צייטלין, אחד מאורחי הזמן, שהוא אתה הלוחם היותר חם בספרותנו בעד רעיון מדינה יהודית בכל מקום שאפשר, אמר באחד בגיליוני הזמן האחרונים כי זה השקר ומה שציוני ציון אומרים כי האוגנדאים אינם רוצים בארץ ישראל, ונגד זה נתפרסמו בהצופה שני מכתבים משני אנשים מעידים כי השפה אחת של האוגנדאים אמר אחד בפירוש שלא לשום צורך בארץ ישראל. אוקיי, כידוע לכם היה ויכוח גדול על רעיון אוגנדה, נכון? חלק מהוויכוח הזה, האם אלה שתומכים ברעיון אוגנדה שונאים את ארץ ישראל, או שהם בעצם מאוד רוצים את ארץ ישראל, אומרים בינתיים אין לנו פתרון, נלך לבינתיים לאוגנדה. אז הלל צייטלין כתב מאמר שהוא טען, אני בעד רעיון אוגנדה, אבל אני מאוד רוצה את ארץ ישראל, מאוד מאוד רוצה, רק בוא קודם כל נציל את מה שאפשר. ולאחר מכן נתפרסמו שהיו כאלה מהאוגנדאים שהם באמת כתבו, אנחנו סוני, לא רוצים את ארץ ישראל, כן? אז מה שהתברר, שבתוך האוגנדאים יש כנראה שתי קבוצות, קבוצה אחת שתומכת בארץ ישראל, קבוצה אחת שארץ ישראל לא כל כך מעניין אותה, כן? וכדומה. אז אם כן, אני מדלג על הפסקה הבאה, אבל עכשיו אני מגיע לפסקה שהיא זו. אבל בכלל, ציוני ציון מתנהגים עם האוגנדאים ממש כמו הגויים עם היהודים. כלומר, בן יהודה מבקר את אלה, את ציוני ציון, כן? כלומר, את אלה שהם לא מוכנים על רעיון אוגנדה. מלבד שמטילים חטא היחיד על הכלל, הנה ככל תקלה הם תולים אתה באוגנדאים וכדומה, ואז אדון לופיפיל החליט באחד מגיליונות הצופה כי אוגנדיות גרמה שנמצאו אנשים הרוצים לעשות את הז'רגון הלשון הלאומית שלנו במקום הלשון העברית. כלומר, אני אסביר, בדרך כלל באחת הדינמיקות המכוערות, אחת הדינמיקות המכוערות של מחלוקת ציבורית, זה העובדה שאתה נאחז בדברים יחסית שוליים שהיו קיימים במחנה השני, נכון? ואתה אומר, הנה, זה מה שמאפיין אותם. כן? כלומר, נניח, כל המתנחלים, הנה, תראו, הם תג מחיר. וזה אחת הדינמיקות שתמיד קורות. עכשיו, על זה מתרעם אליעזר בן יהודה. אומר אליעזר בן יהודה, ציוני ציון ראו איזה מישהו שכתב שהוא לא רוצה את ישראל. מישהו אחר מהאוגנדאים שכתב, שבעצם באוגנדה לא ידברו עברית, אלא ידברו יידיש. ואז הוא כתב, הנה אתם רואים מה האוגנדאים האלה, הם אחרי ישראל, הם שונאי ארץ ישראל, שונאי לשון. אומר בן יהודה, זה טקטיקה מכוערת. ועד פה בן יהודה צודק. זה טקטיקה מכוערת. לנקוט בדבר הזה. אז אומר, כמה לא אמת יש בהחלטת אדון לופרפיל. ראשית, הלא אדון לילינבום כתב בפורש, כי הכל אחד לא איזה לשון נדבר במדינה היהודית ואפילו בארץ ישראל. זה לא, בכלל לא קשור. שאלה איזה שפה ושאלת אהבת הארץ לא קשורה אחד לשני. ושנית, מי ממנו אינו זוכר את להבות לז'רגון לפני שנים אחדות, בעוד שלא הייתה עוד אוגנדיות בעולם. כלומר, שאלת השפה ושאלת הזה לא קשורה בכלל אחד לשני. זה לא אפשר להילחם נגד האוגנדאים עם הטיעון הזה. אוקיי, גם לא מעניין אותנו. עכשיו אנחנו מגיעים לנושא האיגרת. עוד טענה אחת, עכשיו תקראו, פה אנחנו קוראים מילה. עוד טענה אחת גדולה ונוראה, טוענים ציוני ציון על האוגנדאים. כי הם האוגנדאים פונים עורף לכל העבר שלנו. כן, זאת אומרת שרעיון אוגנדה פירושו של דבר בעיתה בהיסטוריה היהודית, בעיתה במולדת שלנו, בהיסטוריה שלנו, וציוני ציון מאשמים בזה את האוגנדאים. אומר בן יהודה, זה מה זה? חשב, אוקיי. בואו ננסה אז לפחות כל עד אפשר. אומר בן יהודה, אנשים שפנו, שימו לב, עכשיו, בן יהודה תוקף את ציוני ציון. אנשים שפנו, לא הבנתי איך זה קרה. אנשים שפנו כולם עורף לעבר, מוכיחים אחרים בזה בעצמם. כלומר, בן יהודה תוקף עכשיו את ציוני ציון. אתם פונים עורף לעבר. לא ברור למה התכוון, תכף נראה. כי אל נא נאחיז את העיניים. רק בעלי הוועד של חיפוש חטאים לא פנו עורף לעבר שלנו. ואנו כולנו, כולנו, כלומר תומכי רעיון אוגנדה, פנינו עורף לעבר וזאת תהילתנו ותפארתנו. באמת? אבל לא ברור למה הוא מאשים את ציוני ציון בזה שהם פנו עורף לעבר. ומה הוא... זה לא ברור פה, חסרים פה מונחים, אוקיי? אוקיי. עכשיו הוא עובר לנושא אחר. אוקיי? עכשיו הוא עובר לנושא אחר. וכאן הוא דן בשאלה על ההיסטוריה היהודית. כן? כלומר, האם ההיסטוריה היהודית, האם יש כזה דבר שנקרא חוכמת ישראל שהתפתחה בהיסטוריה היהודית? וגם את זה הוא תוקף. אני קורא בעמודה השמאלית. ואולם אתה, אני מתחבט בשאלה אחרת, מהי ההתפתחות הטבעית של ההיסטוריה הישראלית אשר הציונים הרוחניים שלנו מזכירים אותה בתחילו ורחימו. לכאורה כך היא התפתחות הטבעית של ההיסטוריה שלנו. כלומר, בסך הכל, מה אני אגיד לכם, עם ישראל, לא סיפור הצלחה גדול. לא סיפור הצלחה גדול. עד החורבן הראשון, משערים אנחנו שהתפתחה היסטוריותינו בדרך הטבע. נניח שבתקופת התנך, עוד היינו עם ככל העמים. נניח, למה הוא לא אומר אני יודע בוודאות שהיינו עם ככל העמים? כי כל המידע שלנו בא מהתנך, שהתנך האמינות שלו מפוקפקת, לפי יהודה, כן? וזה, לכן הוא אומר, זאת אנחנו יכולים רק לשער מתוך הכתבים ההיסטוריים שלנו, מתוך הרמזים הטבעיים המעטים שהתגנבו עליהם, בשעה שלא נח על כותביהם רוח הקודש. כאן הוא רומז לשיר השירים למשל, כן? משיר השירים הוא התגנב נגד הרבנים לתנך, כשיר טבעי, נורמלי, הגיוני של אהבת בחור ובחורה, אז דווקא שיר השירים אומר לי, וואלה, היינו נורמליים פעם, כן? ואולם מזמן, תראו איך הוא תופס את הכל, כן? אולם מזמן, גלות בבל ועלה, מתחילה ההיסטוריה שלנו להתפתח שלא כדרך הטבע. רק 2-3 תקופות קצרות לפי הערך בזמן הבית השני ראויות להיקרות בשם תקופות טבעיות. כי בהן הראו היהודים אותות חיים, חיים מלא אדמות ולא חיי חלומות כמו בגלות, ולא חיים בכתוב. אבל דווקא התקופות האלה אינם חשובות כלל בני רבותינו הקדמונים יוצרי הרוח העברי. חנוכה, הרי הדוסים שהם מדברים על ההיסטוריה היהודית המפוארת, אז ככה, בית ראשון הם גם לא מתלהבים ממנו. חנוכה, שהיה איזה פרפור טבעי, הם הפכו אותו לנס פך השמן, היא רק לזכר נס פך השמן. יוחנן כאן גדול, שימש בכהונה 80 שנה, אבל בסוף נעשה צדוקי. מלחמות היהודים עם הרומאים, אז היהודים שנלחמו היו בעצם בריוני, כן? והעיקר הוא חורבן הבית. ואחרי חורבן השני, או אחרי חורבן ביתר, איני יודע כלל איזה היסטוריה יש לנו. וממילא נעמה ממני התפתחות הטבעית. יודע אני רק התפתחות טבעית זו. פעם גירשו אותנו מארץ זו, ופעם מארץ אחרת. מתחילה היינו עבדים, למושלי אשכנז, ואחר כך היינו פקטורים לפגנים הפולנים. גם זאת התפתחות, גם זו אבולוציה. ובכן, לדעת הרוחניים שלנו עלינו להוסיף להתפתח בהיסטוריה על הדרך הזאת? בקיצור, או עכשיו שימו לב, אולי כוונתם של הציונים הרוחניים להתפתחותה הטבעית של היסטוריותינו הרוחנית, היינו להוסיף להתפלל בלחוץ ציצית, מקוואות, עירובי תבשילים, נידה, או להוסיף להתפלל בשאלת הדת והדת, האמונה והתבונה, ולהתאמץ להוכיח נחיצותה של השכלה, איזה עניינים רוחניים אחרים היה לנו בהיסטוריותינו בכל ימי גלותינו. כלומר, איך הוא בעצם סקירתו על ההיסטוריה היהודית? איך אומרים היום? לא משהו. לא משהו. זה העבר שלו. אוקיי? בואו נראה עוד כמה מילים שלו, ובזה אני מבטיח לסיים את דברי הכפירה. שני גיליונים, גיליון אחרי זה, ממתת, אני הבאתי מאמצע מאמר. כן? מאמצע מאמר. ושוב נקרא כמה שורות, נקרא מהשורה השביעית, שמינית. העבר שלנו הוא הגלות המכוערת. הגלות, מה זה? והגלות הרוחנית. והוא ממשיך, העבר שלנו דלת דמות הצרות של הלכה, דילקתי, כן? המחשבה כי זהו כל העולם היהודי, כי בשביל הנברא היהודי, רק זו תכליתו בחיים. כי איש ישראל שפיו לא פסק מגרסה, למשל בהלכות בית הכיסא, במסע ומתן של הלכה בשאלות חשובות, למשל אם מותר להשתין בשלג בשבת, אם מותר לפסוע לעשב בשבת, או לצוד החיה הרומסת על הגוף בשבת, אם מתי צריכה אישה לחוף שחל יום תבילתה בערב שבת, איש ישראל כזה מילא תעודתו בחיים. מילא את חובתו לעמו, והוא קדוש והוא צדיק והוא גדול בשביל העולם מתקיים. אני מדלג לעוד פסקה. העבר שלנו לשבת על הארץ לקרוא קינות מפני שכך הוא הדין, זה העבר שלנו? אז טוב, אז אתם רואים שאנחנו פנינו לעבר שלנו, אז הנה חינמי, פניתי לעבר שלנו. בקיצור, בקיצור, הבנתם את העיקרון. כלומר, אם אני מסכם, יש פה בעצם שני נושאים שעומדים על הפרק, אבל הם קשורים אחד בשני. נושא אחד שקשור בפרק, זאת ההשמצה הגדולה שבן יהודה פונה בה, מדבר אליה פה על ציוני ציון, כן? וא' זה שהוא בז להם, אבל מה שהרבה יותר משמעותי זה העובדה, הטיעון המרכזי של ציוני ציון היה, ההיסטוריה שלנו מובילה אותנו לארץ ישראל, לא לאוגנדה. המולדת שלנו, השור שלנו, ישראל, לא אוגנדה. איך בן יהודה מקעקע את הטיעון הזה? ההיסטוריה שלנו היא לא משהו. היא לא משהו. ההיסטוריה שלנו היא תפוקה, היא בושה וחרפה. מה עשינו עם ההיסטוריה שלנו? לא רק זה, אתם שפתאום מדברים על המולדת, בזבזתם את ההיסטוריה שלנו על פלפולי גמרא ועל כל מיני דברים שכאלה. אתם בזבזתם כל פעם שהיה איזה אירוע היסטורי אמיתי, הפכתם אותו לנס פך השמן ולצדוקי ולכל מיני דברים שכאלה. שיר השירים, כל פעם שהיה איזה משהו מעניין בתנך, הפכתם אותו למשל. וכדומה, אז אתם באים בשם ההיסטוריה שלנו? הדבר הזה, זה דבר אחד. דבר שני, הוא קשור לעניין הזה, זה כל היחס לחוכמת ישראל, אוקיי? הרב קוק, עכשיו תבינו, הרב קוק לא הכיר את המילה נרטיב, כן? עוד לא היה המילה, אבל תבינו, בעצם, אם זו הדרך שחס וחלילה התחילו להסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, אתם מבינים שזה ממוטט את הכל? אם באמת ההיסטוריה של עם ישראל תהיה שתנ"ך בכלל לא היה, גם לא בטוח שהיה, אולי, אם זה יהיה הנרטיב, והנרטיב הוא שבימי בית שני היו דפוקים לגמרי, חוץ משלושה אירועים בערך, אבל בשלושת האירועים האלה הדוסים הרסו, ושבעצם בזבזנו על פנות היסטוריה עכשיו בגלות, בפלפולי סרק וכדומה, מפה ועד לרצון להתנתק לחלוטין מעם ישראל, מההיסטוריה של עם ישראל, מהשורשים של עם ישראל, המרחק הוא אפס. מי רוצה להיות שייך לעם כזה? כלומר, התפיסה הזאת של בן יהודה, אם באמת זה יהיה הנרטיב שישתלט, אתם מבינים איזה חורבן הוא יכול להביא? למעשה את החורבן הכי גדול, כי ברגע שאין לך תודעה זהותית לאומית מחוברת, ברגע שאתה מתייחס ככה לסיפור של עצמך, אז אתה עצמך מקעקע את עצם הווייתך. אוקיי? כן.
בן יהודה הוא תופס את התקופה שלפני הגלות, זה בית שום ולפני בית שום,
זה נכון, אבל גם בזה, א', אתם לא מוכנים, התנ"ך לא מהווה, כן?
הוא אומר שכאילו הם,
כן,
האוגניסטים, או מישהו משייך את עצמו אליו, הוא לפחות אומר, אני לא אפנה עורף לחלק הזה של ההיסטוריה, אבל אני אפנה עורף לחלק של הגלות.
כן.
הוא אומר, והשאר, ציוני ציון, זה בדיוק ההפך.
ציוני ציון לפי הבנתו מפנים עורף לכל ההיסטוריה.
הוא אומר אבל שהם כן לוקחים את הגלות, הם לוקחים את הגלות ומפנים עורף למה שלפני, לא?
אני לא חושב שהוא אומר את זה, אבל זה מספיק בשביל להיות בעייתי. אוקיי, אוקיי, אז ברור, זה בן יהודה, עכשיו בוא נלמד את הרב קוק, הרי בשביל זה התכנסנו. אם כן, כפי שאמרתי, זה מכתב גלוי, כן? זה לא מכתב אישי, אלא זה מכתב גלוי. לכבוד אחינו הצעירים היושבים על אדמת הקודש, שלום. הנני פונה עליכם, אחי האוהבים, להציע לפניכם חובה מוסרית קדושה, לגול מעליכם חרפה גדולה, אשר גלל בבלי דת בייחוד על יושבי ארץ ישראל, עורך ההשקפה בגיליון ח' במאמר בת כל מהעיתונים, כן? בוויכוחו עם ציוני ציון. והנה דבריו האחרונים שם נגעו עד לבבי, כן? כלומר, הבעיה הייתה הדברים האחרונים, לא הוויכוח אוגנדה, לא אוגנדה, כן? תשימו לב לגבי, טוב, תכף נראה, כדי להבין את הרב קוק, צריך להבין, בוא נדלג רגע לפסקה שמתחילה במילה והנה. אוקיי? אומר הרב קוק ככה, והנה אינני נכנס כלל בוויכוח שבין ציוני ציון לאוגנדאים. זה לא הנושא, אני לא מוכה, לא, למרות שהוא כמובן התנגד לרעיון אוגנדה, אני לא כותב שום דבר, לא נגד אוגנדה ולא בעד אוגנדה, לא על זה הנושא. לא רק זה, תראו איזה יופי כותב הרב קוק, ודאי נמצאים בשתי המפלגות אנשים ישרים ואוהבי עמם באמת, שאינם פועלים כלל עורף, שאינם פונים כלל עורף לעבר. יש לי אמון בשתי הדעות, למרות שאני ב-100% עם דעה אחת, אבל שגם בצד השני יש אנשים טובים, אנשים ישרים, אנשים שרוצים, אנשים שלא פונים עורף לעבר. יותר מזה, תראו איזה אומץ הרב קוק כותב, כמו שישנם אנשים כאלה גם בין המתנגדים לעיקר התנועה הציונית בכללה. זאת אומרת, לא זה הנושא. עכשיו המשפט שילווה אותנו לאיגרת כף, אבל זה נדבר יותר מאוחר. תראו איזה משפט, סימן רע הוא למפלגה אם היא חושבת שרק אימה הוא מקור חיים של כל החוכמה וכל היושר וכל זולתה הכל הבת ורעור רוח. איזה משפט, כמה ממשיכי הרב קוק צריכים לשים את זה נגד עיניהם, כן? סימן רע הוא למפלגה אם היא חושבת שרק אימה הוא מקור חיים של כל החוכמה וכל היושר וכל זולתה הכל הבל ורעות רוח. לא על זה הוויכוח. אוקיי? ממילא מובן שאין האוגנדאים זקוקים כלל להגן על עצמם בהדועה הכוזבת הזאת שהם פונים עורף אל העבר. עדים עם המזרחים, מי זה המזרחים? אנחנו. אנחנו, צריך לזכור שהמזרחי תמך ברעיון אוגנדה, כמה זה נשמע לכם מוזר. המזרחי תמך ברעיון אוגנדה. עדים עם המזרחים, שלא יוכל איש לחשוד אותם שהם פונים עורף אל כל העבר, ועם כל זה הם אוגנדאים. כן, לא זה הנושא. אני כותב את המחאה הזאת לא על הנושא הזה. על מה כן? על מה שכתב בן יהודה על העבר שלנו, על הקעקוע של הזהות ההיסטורית הממשיכה המולדתית של העבר שלנו. עכשיו בואו נחזור לדברים האלה, כן? לכן אומר הרב קוק ככה, והנה דבריו האחרונים שם נגעו עד לבבי, והנני חושב נאמנה שנגעו גם כן עד לבב כל אשר הלב העברי שלו עוד לא מת לגמרי בקרבו, ואולי גם למי שאך הלב האדם שלו עודנו חי. ואני משער שכל אלה המרגישים באלבון הגדול הזה לא ימצאו לנפשה מנוחה עד שיביאו גלוי לכל את מחאתם הנמרצה על דברים שפלים כאלה שנכתבו לעבודנו דווקא בכתב עת ירושלמי. ועכשיו הוא מצטט את בן יהודה, והנה אני מדלג, והנה כמוכם יודע אני שזו לא לנו הפעם הראשונה לראות דברי נאצה נוגעים עד הנפש הישראלית נתפסים בספרותינו החדשה השלילית. אבל שיעיז סופר אחד להעיד בשם הקהל כולו שכולנו פנינו עורף לעבר שלנו, ולהעמיד עוד בניגוד לזה רק את הוועד של חיפוש חטאים שהוא מתארם תמיד למחוסרי דעה ותרבות, כן? זאת אומרת, שימו לב שהרב קוק מצרף פה את שני הנושאים. א', את הנושא של מי שמתייחס ככה בצורה נוראה לתרבות שלנו, להיסטוריה שלנו, סליחה, וב', שאין כזה דבר חוכמת ישראל. אין כזה דבר חוכמת ישראל, אין שום חוכמה בישראל ושום דבר וכדומה, כן? לכן הוא מוסיף שהוא מתארם תמיד למחוסרי דעה ותרבות, אם כן הוא מעיד בפומבי שכל האנשים של צורה ושל כבוד, לפחות מהצעירים היושבים בארץ ישראל, פנו עורף לכל העבר שלנו, ושזוהי תהילתם ותפארתם. כלומר, זה הגרעין של האידיאולוגיה הכנעניסטית, לא רוצים להיות קשורים להיסטוריה היהודית, רוצים להתחיל משהו חדש וכדומה. אומר רב קוק, שיקח אדם יחיד דעה רחבה כזאת לעצמו, לדבר בקלות ראש כזאת על דבר יחס של עם שלם לכל התולדה שלו, ולא בתור דעתו היחידית, כי אם בשם העם כולו, כן, כלומר הוא טוען שכולם ככה, זוהי חוצפה שאיננה מצויה. ואינני רואה שום דרך לפתור עצמנו ממחאה גלויה, שלא תהיה שתיקתנו כהודעה למען נרוויח שיצאו הדברים הזרים הללו מכלל דעה כללית לדעה פרטית, של עורך ההשקפה והיחידים הנגררים אחריו שאין אחריותם עלינו. אם אני אנסה לנסח את זה בשפה מודרנית, יש פה קרב על הנרטיב, או קרב על התודעה ההיסטורית. אני אתן דוגמה. מי הקים את מדינת ישראל? יש קרב במדינת ישראל, ממשיך כבר 70 שנה, איפה היה אצל והלכי בהקמת מדינת ישראל? יש נרטיב הקלאסי של מפאי, האצל והלכי לא שותפים, במקרה הטוב הם לא הפריעו, במקרה הרע הם גם הפריעו. והמזרחי? בכלל אפילו לא שואלים. אתם בודקים את תולדות מדינת ישראל, מה את מזרחי בכלל לא מוזכרת, פחות או יותר. ויש נרטיב אחר לגמרי. והנרטיב הוא שאם האצל והלכי לא היו נלחמים בבריטים, אז הבריטים עדיין היו כאן. שני הנרטיבים האלה לא מדויקים, אבל יש, כלומר, יש תמיד קרב על התודעה ההיסטורית. תבינים? כלומר, מה קרה או איך להעריך אותה וכדומה. ואנחנו יכולים למצוא הרבה מאוד קרבות. זה אחד הדברים המרכזיים בנושא היסטוריה שאנחנו מבינים היום. עכשיו, יש פה שני נרטיבים היסטוריים. נרטיב היסטורי אחד של בן יהודה. א', שההיסטוריה שלנו לא משהו. לא, מה יצרנו, מה עשינו בה, וכדומה, איזה תקופה בכלל התפתחנו, ואיזה, אולי פעם, מזמן, אבל 2,500 שנים האחרונות די עלובות. ולא רק זה, אלא גם אלה שקראו את ההיסטוריה הזאת, קוראים אותה בצורה מאוד עלובה, וכפי שהסברתי מקודם, הפכו את חנוכה לנס פך השמן, ואת זה, את שיר השירים לשיר אליגורי, ואת פה ואת שם וכדומה. ובעצם, הכי טוב לנו להתבייש בעבר שלנו, להתנתק ממנה. ואת מערכת השיקולים, מה אנחנו רוצים לעשות, לא לקבל כתוצאה מעבר. ויש כמובן הסיפור ההיסטורי של הרב קוק, שיש לנו היסטוריה מפוארת, שתהיה לנו תקופה אדירה של תלמוד תורה בגלות, עם תפקיד, עם שליחות, עם הוויה, ואנחנו ממשיכים את ההיסטוריה הזאת שהתחילה בארץ ישראל, ויצאה לגלות, ועכשיו חוזרת, וכמה חשובה מאוד ההתחברות, עכשיו תבינו, אני חוזר על משפטים שאמרתי מקודם, הפרשנות ההיסטורית של בן יהודה מבחינת הרב קוק, היא פשוט, אם הנרטיב הזה יתקבל, נגמר הסיפור של עם ישראל. כשעם ישראל מספר את הנרטיב ההיסטורי של בן יהודה, אז הסיפור נגמר. אז אנחנו לא המשכיות, אז אנחנו תנועה כנענית, אנחנו מתחילים משהו אחר לגמרי. כמו אחאב, שהתנתק לגמרי מכל ההיסטוריה היהודית. ולכן הרב מאוד מאוד מוטרד ויוצא באיזה בת קול כזאת מאוד מאוד כן מאוד מאוד קשה על הנושא הזה, על היחס שלנו להיסטוריה. מה שלא פחות חשוב זה, תהפכו רגע את הדף. אם כן, אחר כך הרב מתפלמס על נושא חוכמת ישראל, כן, אחר כך הרב מתפלמס על חוכמת ישראל, ואז הוא מסכם. אשוב למטרתי. אם שאהבתי ללמוד וללמד את יסודי הדעות שלנו, רחוק אני מלדרוש שלטון על דעותיו של איזה שיהיה, שהוא בימינו דבר שלא נשמע. מה, אני לא מבקש כולם מחשבו כמוני. זה ממשיך את מה שהוא כתב קודם, כן, שסימן רע הוא למפלגה, אני לא זה. ואם היה עורך ההשקפה מציע פה את דבריו הללו בשם עצמו, לא היה עולה על דעתי להתווכח בזה. אבל עכשיו שיצא לכלל כולו ושמובן הדבר שצעירינו פה בארץ ישראל עם הכלל שלו, אי אפשר שנעבור על הדבר בשתיקה. אסור לשתוק. המאורע יזכיר לנו את סיפור האגדה בספר האחרון בברכות, בפרק האחרון בברכות, בשעה שרבי חנינה בן אחי ביקשו לעבר, מחו כולם ביחד, כן, ולכן אני מקווה שטענו כולכם במחאה גלויה, על העלילה השפלה שהעליל אליכם עורך ההשקפה, בעשותו חשבון הנפש שלכם, בלי דעת בעלי הנפש כלל. וטענו כולם, גם האוגנדאים וגם ציוני ציון, שתאמרו, ותאמרו שחלילה לנו לפנות עורף לעבר שלנו אשר בצילו חיינו ונחיה, ועל הפעם שמחרפי מערכות אלוקים חיים, ממש גוליית, תגידו בפה מלא לפני כל העולם כולו, כי יש לכם חלק באלוקי ישראל. זאת אומרת, זה הדבר הכי חשוב מבחינת הרב קוק, ואנחנו מבינים את זה היטב. הדבר הכי חשוב מבחינת הרב קוק הוא שהתנועה, מי שמתווכח על ציוני ציון וגנדאים, לא משנה, העיקר שקודם כל הוא יראה את הוויכוח הזה כהמשכיות של ההיסטוריה היהודית המפוארת. זה בעצם מורכב משני דברים, א', כהמשכיות של ההיסטוריה היהודית וב' המפוארת. אוקיי? אבל אם שמתם לב, תוך כדי משפטיו, גם בפסקה מקודם וגם בפסקה עכשיו, רב קוק כותב משהו שלא קשור, על המבנה של קו המחשבה שלו, לא על הנושא בכלל. המשפט, סימן רע הוא למפלגה אם היא חושבת שכל האמת אצלה. וואלה. וגם פה הפסקה שעכשיו שקראנו, כן? אני לא דורש כולם יחשבו כמוני. אוקיי? עכשיו, כפי שאמרתי, בן יהודה הגיב לזה. כן? כמו שאתם רואים תגובה. אז קודם כל בן יהודה אומר, אני לא התכוונתי. ואומרים כולנו פנינו עורף, לא הייתה חס ושלום כוונתי לכל הקהל ואף לכל הצעירים. דבר דיברתי שם, כמו שהסגיר הרב הגאון הרי קוק בעצמו, לאותם המרישים שמיים בארץ, אלה אוגנדים. שהם האוגנדים פונים עורף לעבר. כלומר, טענת בן יהודה, סליחה, אני לא, מה פתאום, אתה סתם חושד בי ואין בי, אני לא טוען את זה, אני רק טוען. שאם מתקיפים את האוגנדיים, שהאוגנדיים פונים מעורף, אז יש אפשרות לאוגנדיים לטעון כלפי ציוני ציון שהם פונים מעורף. אם מתחיל ויכוח מי פונה עורף, אז אפיתי. כן? אבל זה לא מה שאני התכוונתי. כן? והנה, אני מכיר את כל המרישים האלה, והרב קוק מכיר אותם כמוני, וידעתי כי רובם כופרים בכל, כלומר כל הדבקים האלה בארץ ישראל כופרים בכל, אוכלי טרפות ומחללי שבתות בגלוי ובסתר, הכל אחד. אז אל תבואו לי בשם פנים עורף. אם אתם רוצים להיות קשורים לעבר, אז תשמרו את כל ההלכות. אם אתם לא קשורים לעבר, אז אל תאשימו את האוגנדאים. אבל אל תעשו משחק כפול. אוקיי? בסדר, כל זה, לא כל זה. אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד יפה. בתגובה שלו. הרב קוק גם מחה, אם שמתם לב, יש משהו מאוד יפה פה. הרב קוק גם מחה נגד העובדה שבן יהודה קורא בצורה לועגת לרבנים, הוועד לחיפוש חטאים. כן? הוועד לחיפוש חטאים. הרב קוק באחד המקומות, ככה לא. אמר לו בן יהודה, כן? אומר לו בן יהודה, בוא נראה לך כמה אני צחקתי. כמה אני צדקתי. כן? כמה אני צדקתי. ואז הוא כותב ככה, אמנם אמרתי, רק בעלי ועד חיפוש חטאים לא פנו עורף לעבר שלנו. והנה הרב קוק, הנה הרב הגאון הרי קוק מדבר בזלזול אודות הוועד הזה, ואומר כי אינו יודע מציאותו. אם כך, דעתו של הרב קוק, הגאון הקוק על ועד חיפוש חטאים, בוודאי לא ענית בה ממנו אלבונו של הוועד הזה. כן, בציניות אומר, יש ועד, כן, אבל אם אתה לא מכיר אותם, אדרבה, זה מראה כמה הם לא מוכשרים, אבל הם קיימים. אבל אני לא אמרתי רק הוועד של חיפוש חטאים, אמרתי רק בעלי הוועד, ובעלי הוועד הזה שכמוני ככל אנשי ירושלים יודעים היטב מציאותו, הם רבני וחכמי ירושלים, שמבחינת אמונות ודעות אין ביניהם, ובין שאר מי שלא פנו עורף לעבר, אלא קצת פחות או יותר קנאות. ואם נרצה להודות על האמת, מוכרחים אנו לומר שהם בעלי ועד חיפוש חטאים יותר אמיתיים, יותר עקביים מאחרים. תודה, הרב קוק, שמה שעושה היהדות החרדית, המסר, המהות חייה, זה לחפש את החטאים של אחרים. תודה. ותודה שאתה שונה מהם. אל תגן עליהם. למה אתה תאלץ להודות שאתה שונה מהם? תראה מה אתה כתבת. תראה מה אתה כתב, שימו לב לבן יהודה. אני מדלג איזה. אומר בן יהודה, הרב הקרון הרי קוק אומר, סימן ראו למפלגה אם היא חושבת שרק אימה הוא מקור חיים של כל החוכמה וכל הישר וכל זולתה, כל לב ולרות רוח. אלה באמת דברים נעים. אבל מסופקני אם יכירו לא טובה בשביל, בשבילם, רוב הרבנים. תגיד, מי מוכן מהרבנים לחתום על המשפט הזה? מי מהרבנים מוכן לחתום על המשפט, סימן ראו למפלגה אם היא חושבת שכל האמת נמצאת אצלה? התשובה שהרב קוק יאלץ לתת היא? אף אחד?
לא הרבה.
אתה הגדלת את הרשימה, אוקיי? ואז אומר לו בן יהודה, אתה יודע שאף אחד לא יחתום על המשפט הזה, וזה רק מראה לך כמה אני צודק. כמה הם קנאים. כן? זה, כן? זה הוא ממשיך. האין זה כפירה בעבר שלנו? האם כל העבר שלנו אינו מלא ממחשבה זו כי רק אימנו מכל חיים? ועוד להמשך, הרב קוק אומר, אם אהבתי ללמוד וללמד את הסודי הדעות שלנו, רחוק אני מלדרוש שלטון על דעותיו של איזה איש שיש ובימינו דבר שלא נשמע. אלה דברים נעים מאוד בפי רב בישראל, ומי ייתן והיה לב כל הרבנים שלנו כמותו. כי אז לא הייתה לנו צורך במלחמה בקרבנו, במלחמת דברים, מלחמה בשלום של ויכוחים ומשא ומתן, שכל אחד מתאמץ להוכיח צדקת דעתו ולהשפיע על אחרים. אז אם אתם שמים לב בגדול, בסופו של דבר מתברר שהאיגרת הזאת עוסקת בשלושה נושאים. אוקיי? נושא אחד הוא היחס לעבר, ועד כמה לשייך אותו לוויכוח שבין ציוני ציון לבין האוגנדאים. נושא שני, וזה במחילה, נושא שני זה שאלת חוכמת ישראל. כלומר, מה עשינו בגלות? שהוא קצת דומה לנושא הראשון, יש השקה בין שני הנושאים. וכפי שאמרתי, הנושא הזה רלוונטי עד היום. שכחתי לציין מקודם, למשל, שאנחנו, אני אתן דוגמה אחרת לנרטיב היסטורי. אנחנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. עכשיו זה נרטיב. זה נרטיב כפול. אחד שגלינו מארצנו, ולא כמו שבעצם הרבה היסטוריונים אומרים, לא, תפוררנו, הלכנו, רב ירד לבבל, אני מדבר אחרי ירד לבבל, והיישוב היהודי היה פה עד המאה השישית, שביעית, ולא, תפורר והלך. אבל ב', יש לך גם נרטיב, למה גלינו מארצנו? לפני חטאינו. כן, כלומר, יש לך פה נרטיב היסטורי. אז זה בעצם, השאלה, מה הנרטיב ההיסטורי שאתה מספר, ואיך אתה מספר את ההיסטוריה היהודית, זה באמת שאלה, כפי שאמרתי, מאוד קרדינלית, מאוד רצינית, מאוד משמעותית. לא לחינם, הספרות הראשונה שהמשכילים כתבו זה היסטוריה. ספרות הראשונה שהמשכילים כתבו, אני מכוון על דובדוב, אני מכוון על גרץ, אני מכוון כל אלה, ונכתבו אז המון המון ספרי היסטוריה וקיצורי היסטוריה. כי בעצם הקרב על ההיסטוריה הוא הקרב על התודעה. ליתר דיוק, הקרב על ההיסטוריה הוא קרב על הזהות. ואיך אתה מספר את הסיפור ההיסטורי? והרב קוק ראה בצדק סכנה עצומה בבן יהודה. שאם הנרטיב שלו יתקבל, אז בעצם אתה קורא, אתה מנתק, אתה מפורר את הקשר ההיסטורי של עם ישראל וחבר. אבל לקראת ועיקר בתגובה, עולה פה בכלל שאלה אחרת לחלוטין. וזה שאלה של מה היחס בין רב לסובלנות? איך רב יכול להגיד שסימן רע הוא למפלגה אם הוא חושב שכל האמת לא נמצאת אצלו? הרי זה, זה, זה לא מסתדר, או שהוא לא מבקש שלטון על הדעות. אני מוכרח לספר חוויה אישית, אני פעם השתתפתי, אולי זה היה לפני 20-30 שנים, באיזה פאנל ביישוב בית אל, לא משנה כרגע את ההקשר הזה, ונשאלתי על ידי זה, וישבה איתי בפאנל מישהי מאוד מאוד קיצונית, זה מתון ליד מה שהיא, וכדומה, ואוקיי. ואז פתאום זה, ואני אמרתי, אני מתלבט. אני מתלבט. אז היא בלי להתבלבל אמרה, רב שמשתמש במילה להתלבט לא ראוי לתפקידו. לך תרד מהבמה, ככה יורד, לך תרד מהבמה, תחליט ותחזור. רב לא מתלבט, רב פוסק. לא משנה מה עניתי, אבל זה באמת תפיסה שבן יהודה אומר, הרב קוק, תשים לב, אתה ייחודי. אתה ייחודי. יש בכלל איזושהי סובלנות, איזושהי מתינות, איזושהי נקודת הקשבה, זה, את הנכונות להבין שהאמת לא נמצאת במקום אחד וכדו וכדו. אבל תודה שזה לא התפיסה הדתית המקובלת. התפיסה הדתית המקובלת כן תודה שכל האמת נמצאת רק אצלה. בתפיסה הדתית המקובלת כן מבקשת שלטון על הדעות. הבעיה היא יותר מסובכת, שאני לא בטוח, וזה מפה נולדת, לא שאני לא בטוח, שלא בטוח, ומזה, מפה נולדה האיגרת של זיידל, שבאמת הרב קוק אמר את זה. כי תקראו איתי עוד פעם את המשפט של הרב קוק, ואני אדגיש מילה אחת, אני קורא, שוב למטרתי, כן, כלומר, בעמוד השני למעלה, עמוד השני למעלה, סליחה, שוב למטרתי, אם אהבתי ללמוד וללמד את יסודי הדעות שלנו, רחוק אני מלדרוש שלטון על דעותיו של איזה איש שיהיה, שהוא בימינו דבר שאינו נשמע. האם הרב קוק מבטא פה עמדה, נניח לפחות סובלנית, לא רוצה להגיד פלורליסטית, אבל לפחות סובלנית, או שהרב מדבר פה בלשון אנוס? את השאלה הזאת שאל אותו זיידל. מפה נולדה האיגרת החשובה, האיגרת כף. כן? תלמידו שאל אותו, הרב, למה התכוונת? האם התכוונת באמת שבפוזיציה של רב, בתפקיד של רב, רב לא מבקש את השלטון על הדעות, אלא הוא באמת משאיר הכל פתוח? או שאתה אומר, על רקע היום שאין לי יכולת, אז להגיד שכולם צריכים לסבור כמוני, זה חסר משמעות, אי אפשר להגיע לזה, אבל לו יכולתי, אז הייתי דורש שלטון על הדעות. ואז זה כמובן משנה את כל היחס שלנו. אז אם כן, כאן יש לנו מגע, באמת משאלה מרכזית במשנתו של הרב קוק. שאלת הסובלנות, הפלורליזם, הרב תרבותיות וכדומה, שהם לא אותו דבר. אני רק רוצה להדגיש שהמינוחים האלה, סובלנות, פלורליזם וכדומה, הם לא אותו דבר. אני רק אסביר למשל את ההבדל בין סובלנות לפלורליזם. סובלנות בא ואומר, אני יודע את האמת. האמת אצלי. אבל, אני לא אכריח אותך. אני סובלן כלפיך. עד שתגיע לאמת. בינתיים, תחיה עם האמת שלך, מה אני יכול לעשות? זה סובלנות. פלורליזם בא ואומר, ששנינו לא יודעים את האמת. או שהאמת, שנינו לא יודעים אותה. וכיוון שכך, אז אנחנו חיים, זו דעתי, זו דעתך. רב תרבותיות טוענת שאין אמת בכלל. כן, שהמושג אמת לא קיים בכלל. אלא יש הכל שאלה של הסיפור, הכל שאלה של התרבות, אבל לא, אין מושג כזה שנקרא אמת. אז לכן המינוחים שאנחנו תמיד מערבבים בהם, סובלנות, פלורליזם, רב תרבותיות, הם לא זהים. אבל בכל זאת, בגדול, זה סובלנות, לפחות סובלנות, אם לא פלורליזם. האם הרב היה באמת כזה? או שהוא פשוט הכיר שלא כדאי לו לדפוק את הראש בקיר, כי זה לא ניתן עכשיו, אבל אוקיי? זו בעצם השאלה שזיידל שואל אותו, והתשובה של הרב קוק מאוד מרתקת, אותה בעזרת השם נלמד בשבוע הבא.